טוב, שלום, ערב טוב לכולם, אחר הצהריים טובים. אנחנו היום יומיים לפני פסח, טרודים בהכנות של פסח, ובכל אופן אנחנו מגיעים, מתכנסים לשיעור, ללמוד את ההלכות הנחוצות, אז אשרינו ואשרי חלקנו. אנחנו, בעזרת השם, נדבר היום על שני נושאים מרכזיים, שני נושאים עיקריים, בלי להרחיב יותר מדי, כיוון שאת רוב הדברים האנשים יודעים, רק לסדר את זה בצורה מסודרת. אנחנו יודעים שיש לנו ציווי לא לאכול חמץ, ויש לנו גם ציווי שלא יהיה לנו חמץ בבית. בנוסף, יש לנו מצווה לאכול מצה. זאת אומרת, גם מצווה שלא יהיה לא לאכול חמץ, שלא יהיה חמץ, ומצווה לאכול מצה. המצווה לאכול מצה בגדול בלילה הראשון, אחר כך מי שרוצה לאכול, יכול, אבל אין חובה לאכול. לפי הרבה מאוד מהפוסקים יש מצווה, וכל המצות שאוכלים הן מצות של מצווה ויש בהן מצווה, אבל אין חובה. עוד דבר שיש לנו בליל הסדר זה השתייה של ארבע כוסות, שזה מדרבנן, חכמים, תקנו לשתות ארבע כוסות על הסדר של האגדה. אז אני רוצה לדבר על ארבעה נושאים הללו שהעליתי כאן. קודם כל, הציווי לא לאכול חמץ. אז כולם יודעים שאסור לאכול חמץ, נכון? וכולם יודעים שלא לאכול חמץ, הכוונה לא רק לא לאכול חמץ, לחם, פיתה, קרקר, אלא גם דברים שהתבשלו עם חמץ. נכון? גם דברים שהתבשלו עם חמץ. אם לצורך העניין בישלתי תפוח אדמה עם גריסים, אז אסור לי לאכול את התפוח אדמה הזה בפסח. אם אני אוכל את זה, זה נקרא כאילו אני אוכל חמץ. למה? כי כאשר התפוח אדמה התבשל עם הגריסים, אז מה קרה לו? הוא קיבל טעם. קיבל טעם מהגריסים, והטעם של הגריסים בעצם עבר אליו. זה גם כולם יודעים. יש עוד נקודה. הגמרא במסכת עבודה זרה הנה אומרת שאם יש לי כלי שבישלו בו משהו, הטעם של מה שבישלו בו נמצא בכלי גם אחרי שכבר האוכל הזה לא נמצא. לצורך העניין, אם בישלתי חמץ בסיר, אחר כך סיימתי את הבישול, הוצאתי את החמץ, שטפתי את הסיר, החמץ עדיין בתוך הסיר. איפה? איפה הוא בסיר? אני לא רואה, הסיר ריק, שטוף, שמתי אותו במדיח כלים, או במים רותחים, עם סבון והכל. איפה החמץ? אז הגמרא אומרת, היא דורשת מהפסוקים שהחמץ נבלע, הטעם של החמץ, או הטעם של האיסור, או הטעם של, האוכל, נבלע בתוך הכלי. ובפעם הבאה שאנחנו נבשל בכלי, מה יקרה? הטעם יצא החוצה. ואת מי יפגוש? את מה שנבשל בו. ולכן אם יש לי כלי שבישלתי בו חמץ, אסור לי להשתמש איתו בפסח. למה? כי כאשר אני אבשל איתו בפסח, או לפני פסח, לא משנה, אז האוכל שאני אבשל, יפגוש את הטעם החמץ שיצא מתוך הסיר. בסדר? מצוין. בהערת אגב אני אגיד, לא צריך למכור את הכלים של החמץ, ככה כתוב בשולחן ערוך בסימן תפנון א', שהחמץ שבלוע, אותו לא תקנו למכור, ואין עליו שם של חמץ בעין, אפשר להשאיר אותו ככה בבית, רק צריך להצניע את הסיר הזה, לשים אותו במקום גבוה או מוצנע או מסומן, כדי שלא יבואו להשתמש איתו בפסח. טוב, גם מה שאמרתי עכשיו זה דברים פשוטים. איפה זה פוגש אותנו אבל כן? כל הנושא של שימוש באותו מטבח שהשתמשנו בו כל השנה, ועכשיו אנחנו רוצים להשתמש איתו במטבח הזה גם בפסח. מה הבעיה? הבעיה היא שאם הכלים או המשטחים שאיתם אנחנו רוצים להשתמש בפסח, השתמשנו איתם גם כל השנה, מה שיקרה שבפסח שנשתמש בהם, הטעם שבלוע בו, טעם החמץ שבלוע בו, יצא לתוך האוכל של פסח, והתערבב לי פה טעם של חמץ בתוך האוכל של פסח. מה אני עושה כדי למנוע את זה? אני צריך לסלק את הטעם שבלוע בכלים או במשטחים שאיתם אני רוצה להשתמש בפסח. איך אני מסלק את הטעם הזה? אז התשובה היא, יש לנו כלל. יש לנו כלל כבולו כך פולטו. באותה צורה שבה הטעם של האוכל נבלע בכלי או במשטח, באותה צורה אני גם מוציא אותו החוצה. עכשיו בואו נתרגם את זה למקרים שלנו. אנחנו רוצים בפסח להשתמש בשיש, רוצים להשתמש בכיור, נכון? אין לנו עוד מטבח מיוחד לפסח, לרוב האנשים אין מטבח מיוחד לפסח, משתמשים במטבח של כל השנה. מה הבעיה בזה? הבעיה שתוך כדי שנשתמש במטבח ונבשל שם ונחמם, אז יצא טעם שבלוע בכלים, בשיש, לתוך האוכל שלנו, והתערבב לנו טעם חמץ בתוך האוכל, אנחנו לא רוצים את זה. אז מה עושים? אנחנו בעצם צריכים להוציא את הטעם שבלוע במשטחים. אז במה אנחנו רוצים להשתמש? בשיש? מצוין. אנחנו צריכים לבדוק איך אנחנו מוציאים את הטעם שבשיש, מוציאים אותו החוצה, כדי שכבר לא יהיה פה בפסח, שנוכל להשתמש בשיש הזה בפסח, בלי שהטעם שבלוע בשיש יצא החוצה לתוך האוכל. איך עושים את זה? טוב. אז אנחנו צריכים לדעת כמה כללים. קצת ניצא לנו פה לאיזה מסע, בסוף נאסוף את הכל, נצמד לנו לכמה כללים פשוטים, שנזכור את זה, שזה ייתן לנו קו מנחה לכל הכלים בבית. יש לנו כלל. כלי כדי שהחמץ שבו, הטעם שבו יצא החוצה, צריך להשתמש איתו במשהו חם. אם אתה משתמש בכלי במשהו קר, אז הטעם שבו לא יוצא החוצה. אם אני לוקח כוס שבישלתי בחמץ, ועכשיו אני שם במים, אין שום בעיה, מותר. למה מותר? כיוון שהטעם שבלוע לא יוצא החוצה. איך הוא כן יצא החוצה? רק על ידי חימום. זאת אומרת שחימום הוא זה שמצליח להוציא את הטעם שבלוע בכלים ובמשטחים. צריך לדעת שלא כל הכלים אפשר להוציא מהם את כל הטעם שבהם. יש כלי מסוים שאי אפשר להוציא ממנו את כל הטעם שבו. כלי חרס. מבואר בגמרא שכלי חרס, אמנם הוא מפליט טעם, הוא מוציא טעם החוצה כאשר משתמשים בו במשהו חם, אבל הוא לא מוציא הכל, תמיד יישאר בו. ולכן כלי חרס, אם יש לי בבית כלי חרס, אני לא יכול להכשיר אותו לפסח. למה? כי מה הצורה להכשיר אותו בעצם? זה לחמם אותו, להגעיל אותו, זה לא יעזור, כיוון שתמיד יישאר בו טעם, וממילא בשימוש הבא שנעשה בו תוך כדי פסח, יצא ממנו טעם של חמץ. אילו כלים כן אפשר להכשיר? אז כתוב בשולחן ערוך שכלי מתכות, כל סוגי המתכות אפשר להכשיר. גם עץ אפשר להכשיר. למעשה כל הכלים אפשר להכשיר חוץ מחרס. השאלה רק, מה זה חרס? הכותרת, כלי חרס, מה היא כוללת בתוכה? אז יש לנו חרס, בחרסינה, בפורצלן, כל הכלים הללו זה סוגי חרס שאי אפשר להכשיר. נשאלת השאלה, מה קורה לגבי כלי זכוכית? כלי זכוכית, אפשר להכשיר אותם או אי אפשר להכשיר אותם? השולחן ערוך אומר שלא צריך להכשיר אותם. למה? כיוון שהכלי זכוכית הוא כל כך אטום שהוא לא בולע כלום לבפנים. מלדעת השולחן ערוך, כלי זכוכית, אפשר להשתמש בו כל השנה לחמץ, ואפשר להשתמש בו גם בפסח. מצוין. לדעת הרמ"א, הרמ"א אומר שהזכוכית כן בולעת קצת, ולא רק שהיא בולעת, היא חמורה כמו חרס. אי אפשר להכשיר אותה. כיוון שהיא באה מהחול, כמו חרס, אי אפשר להכשיר. יש פה מחלוקת קיצונית בין השולחן ערוך לרמ"א. לדעת השולחן ערוך, כלי זכוכית בכלל לא בולע. אז עם מילא, לא צריך להכשיר אותו. לדעת הרמ"א, כלי זכוכית כן בולע, ולא רק שהוא בולע, אלא גם אי אפשר להפליט ממנו הכל, ומילא אסור להשתמש בכלי זכוכית. כלי מתכות, וכלי עץ, אפשר להכשיר אותם. מה זאת אומרת אפשר להכשיר אותם? אפשר להגעיל אותם. מה זה אומר להגעיל? להפליט מהם את הטעם שבלואב שבהם. אז אם אני בא להכשיר משהו במטבח, אני בודק האם זה מתכת, עץ או חרס. אם זה חרס, אני לא יכול להכשיר, ואם זה מתכת או עץ, אפשר להכשיר. כלי אבנים, גם אפשר להכשיר. אבן, אפשר להכשיר אותם. שיש, מה זה שיש? שיש זה אבן. אז מה הבעיה להכשיר שיש? אין בעיה להכשיר שיש. רק היום בזמננו השיש, כמו כל דבר, הוא לא בדיוק שיש. יש סוגי שיש שזה אדמה מרוסקת, סליחה, אבן מרוסקת, שהדביקו אותה, אבן תכונה יותר נכון, אבן תכונה שהדביקו אותה בדבק. יש מהפוסקים שחוששים שהדבק דינו כמו חרס. ואז מילא הם אומרים שהשיש אמנם זה אבן שאפשר להכשיר, אבל את הדבק אי אפשר להכשיר. ויש פוסקים שאומרים, לא, גם הדבק הזה, בדקו את זה במעבדה, וכל הטעם יוצא, אפשר להכשיר את זה. אין דינו כמו חרס. פלסטיק, שוב פעם מחלוקת. זה משהו שלא היה בזמן חכמים. השאלה, האם הטעם שבו אפשר להגיל אותו, אפשר להפליט אותו, או אי אפשר, האם הוא כמו חרס או כמו מתכות. יש מהפוסקים שאומרים שזה כמו חרס, אנחנו לא יודעים מה זה, אז אנחנו חוששים שזה כמו חרס, ויש מהפוסקים שאומרים, מה פתאום, חרס אי אפשר להכשיר, אבל פלסטיק בדקו וראו שהטעם שבו כן יוצא החוצה, כן אפשר להכשיר אותו. אותו דבר סיליקון, ואותו דבר כלי, איך זה נקרא, הסירים האלה, אימייל וכל הסירים הציפויים. אז נסכם מה שלמדנו. אנחנו יודעים שכאשר אני רואה סיר או משטח נקי, אני לא מתבלבל, אני יודע שיש פה בעצם את הטעם של מה שבישלו בו, מה שהשתמשו בו. מה אני צריך לעשות? אני צריך להפליט את הטעם הזה. כדי להשתמש עם הכלי הזה בפסח, אני צריך לדאוג שהטעם הזה לא יהיה פה. איך אני עושה את זה? באותה צורה שבו השתמשו, יש לנו כלל כבולו, כך פולטו. באותה צורה שהחמץ נכנס, באותה צורה אני גם מוציא אותו החוצה. ולכן, אם יש לי סירים שאני רוצה להכשיר אותם, איך אני בעצם מוציא מהם את החמץ החוצה? איך החמץ נבלע בהם? על ידי מה הם רותחים? על ידי בישול רותח? אני גם יפליט את זה, אני גם יגעיל את זה על ידי בישול במשהו רותח. או שאני אלך להגלת כלים השכונתית, אני אכניס את זה לתוך הדודים של המים הרותחים, או שאני אשים אותם על הגז, ימלא אותם במים, יחכה שהמים יבעבעו. זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי כאשר המים מבעבעים, אז באותה שנה שהם יתחילו לבעבע, אז הם ישפכו החוצה. זאת אומרת שאי אפשר למלות את הסיר עד למעלה ממש. יש איזה חלק שצריך להשאיר בלי מים. אם אני משאיר חלק בלי מים, אז מה עם החלק הזה שבלוע בו חמץ? לכן, ההצעה היא כזו. אתה לוקח את הכלי, שם אותו על הגז, ממלא בו מים כמעט עד למעלה. ואז ברגע שהוא מתחיל לרתוח, אתה לוקח איזה מזלג, מחמם אותו, וזורק אותו לתוך הכלי. מה יקרה ברגע שתזרוק אותו לתוך הכלי שמלא מים כמעט עד למעלה? המים יגלשו, המים האלה שגולשים, הם יכשרו גם את הדפנות של הסיר למעלה. את המכסה אפשר להכניס לתוך הדפנות, לתוך הסיר. מזלגות, כפיות, כפות, סכינים וכולי, אם השתמשו בו במשהו רותח שעמד על האש, אני צריך להגיל אותם. איך אני מגיל אותם? פשוט מאוד, אני יכול ללכת להגלת כלים השכונתית, ואם אני רוצה לחסוך כסף, אני לוקח את הקומקום מים, ממלא אותו במים, עד למעלה, משאיר את הפקק פתוח, ומחכה שהמים יבעבעו. ברגע שאני משאיר את הפקק פתוח, אז הרתיחה לא מפסיקה. אני לוקח את כל הכלים, ומכניס אותם לתוך הקומקום. שנייה, שתיים, מכניס, מוציא החוצה, שוטף במים קרים, וזהו, יש לי כלים קשרים. מה זאת אומרת קשרים? הטעם החמץ שבהם נפלט. רק צריך להקפיד לא לעשות בהם שימוש 24 שעות לפני העגלה. מצוין. שיש, איך אני מכשיר את השיש? מצד אחד שיש זה כלי אבן, כלי אבן, אין בעיה להכשיר אותו. אבל מצד שני, אם זה שיש כזה שהוא שיש תחון שנדבק, יש פוסקים שאומרים שאי אפשר להכשיר אותו. ולכן, שיש שהוא גרנית, שיש גרנית, אני יכול להכשיר אותו על ידי שאני בעצם זה שיש מלא, זה אבן מלאה, אני שופך עליו מים רותחים ישירות מהקומקום, אפשר גם קומקום רגיל, ואני מעביר, עובר עליו עם מגעץ, מגעץ מחובר לחשמל. לא קורה לזה כלום. שיש גרנית לא מתפוצץ מדברים חמים. אם זה שיש אבן קיסר, כאן זה יותר בעייתי, לדעת חלק מהפוסקים אפשר להכשיר, בנאמר הרב עובדיה, לדעת רוב הפוסקים אי אפשר להכשיר אותו, ולכן, מה עושים איתו? אי אפשר להשתמש אותו בפסח. אז מה עושים? מכסים אותו. שמים עליו כיסוי, זאת אומרת, מייבשים אותו, שמים עליו כיסוי, ואז אפשר להשתמש איתו. רק מה, אם מניחים עליו משהו חם, צריך להקפיד שהמשהו חם הזה לא יהיה רטוב. כי אם המשהו החם הזה יהיה רטוב, אז עדיין זה יכול לינוק מהחמץ שנמצא בתוך השיש. לגבי כלי פלסטיק, סיליקון, גומי וכדומה, אז שוב פעם, תלוי במחלוקת הפוסקים. לרוב הפוסקים לא מכשירים את זה לפסח, כיוון שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, ובנוסף לפסח קצת יותר מחמירים, ויש מהפוסקים, בנאמר הרב עובדיה, שאומר שאפשר להכשיר, אין דינם כמו חרס, כיוון שבדקו וראו שעל ידי העגלה, הטעם יוצא. טוב, עד כאן בגדול דיני העגלת כלים. מי שיש לו עוד שאלות ופרטים הדברים האלה, מוזמן לשלוח אליי באופן פרטי. שלב הבא, ההלכה הבאה, זה צריך לדאוג שלא יהיה חמץ בבית. איך אני דואג שלא יהיה חמץ בבית? חכמים תקנו שצריך לעשות שתי פעולות כדי שאני אבדה שלא יהיה לי חמץ בבית. האופציה הראשונה, החלק הראשון, צריך לבדוק את הבית. לבדוק ולשרוף כל מה שאני מוצא. איפה אני צריך לבדוק? אז כולם יודעים שבודקים בליל י"ד, וכולם יודעים שבודקים את זה מיד בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים, אחרי תפילת ערבית למי שרגיל להתפלל מיד. אבל איפה בודקים? איפה צריך לבדוק? אז התשובה היא פשוטה. בכל מקום שיש חשש שנכנסת בו עם חמץ. כל חדר בבית שיש חשש אפילו שנכנסת בו פעם עם חמץ, צריך לבדוק אותו. צריך לבדוק שאין שם חמץ. אבל אם זה חדר שאתה יודע שלעולם לא נכנסת בו עם חמץ, לא צריך לבדוק אותו. נשאלת השאלה, רגע, חדר שכבר ניקינו אותו לפסח, ואחרי הניקיון לא נכנסו בו שוב עם חמץ, אז אולי הוא פטור מבדיקת חמץ? אומר השולחן ערוך, לא. אחרי שכבר נכנסת בו עם חמץ, כדי להיפטר, אתה חייב לבדוק את החמץ. באמת, לא חייבים לעשות את בדיקת חמץ הזאת בליל י' ד'. אם לצורך העניין מישהו ניקה את החדרים, ואז בלילה, בלילות, עם נר או עם פנס, בדק את החמץ בחדרים, אז הוא פטור מבדיקת חמץ. רק מה? לא כדאי להפסיד את המצווה הזאת של בדיקת חמץ ואת הברכה, לכן תקנו לעשות את הכל בליל י' ד', אבל בגדול מעיקר הדין, מי שחס על זמנו, מי שזה מקשה עליו, יכול להתחיל את הבדיקות חמץ כבר כמה לילות לפני, ולהשאיר לליל בדיקת חמץ רק מקום מסוים בבית. בזמננו, שבאמת בודקים טוב, שמנקים טוב 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 את הבית, הבדיקת חמץ היא קצת יותר כלילה. ככה רב למזל נורבך כותב, שהבדיקת חמץ היא נעשית בצורה כזאת, כן פיקוח שאכן ניקו בכל מקום, ולבדוק שאכן באמת הניקיון עבד כמו שצריך, ולא כמו שהיה בזמנם, שבדיקת חמץ לקחה כמה שעות טובות, אלא יותר כן פיקוח כזה. אחרי בדיקת חמץ, אנחנו אומרים את הביטול של החמץ, כמו שמופיע בסידורים, ושומרים את החמץ במקום ספציפי, למחרת שורפים את החמץ ולא מברכים על זה. למה לא מברכים? כי הברכה של הבדיקת חמץ, מה מברכים על בדיקת חמץ? לא מברכים על בדיקת חמץ, מברכים על ביור חמץ. כי המצווה היא לבאר את החמץ, רק חכמים תקנו לבדוק כדי שנוכל לבאר את הכל, אז הברכה של בדיקת חמץ, של אביור חמץ, היא גם הברכה של המחרת של השריפה. מי שאין לו אופציה לשרוף, אז מעיקר הדין יכול גם להשמיד את החמץ, לזרוק לשירותים, או לשפוך על זה אקונומיקה, אבל מצווה מן המובחר לקיים את המצווה של תשבית ושאור מבתיכם לידי שריפה. תוספת קטנה, מי שיש לו כמה בתים, או מי שיש לו רכב שהוא חייב בבדיקת חמץ, אז בברכה אחת הוא פותר את הכל. זאת אומרת, הוא מברך בבית, מיד אחרי הברכה הוא צריך לבדוק, לא לדבר, תוך כדי הבדיקה טוב לא לדבר, אבל כל מה שקשור לבדיקה עצמה אפשר וצריך לדבר. מי שרוצה להיעזר על ידי אנשים נוספים, יכול לכתחילה צריך לקחת דווקא מישהו מעל גיל 13, מי שאין לו יכול לקחת גם נשים, ומי שאפשר לסמוך עליו. דבר אחרון בעניין הזה, של הבדיקת חמץ, יש משהו שאולי לא כך שמים לב אליו, זה הנושא של הכיסים של הבגדים. כיסים של בגדים זה דבר שלפעמים קורה שמכניסים בו חמץ, ולכן גם צריך לבדוק אותם. מי שרוצה להיפטר מזה, שיחבס את הבגדים שלו כאשר הכיסים נמצאים בחוץ. אם הוא שם את הבגדים עם כיסים בחוץ, מוציא אותם בחוץ, את הכיסים של מכנסיים וחליפה, אז הוא נפטר מאותו מקום מבדיקת חמץ. כן, אני חושב שסיימנו את העניין של בדיקת חמץ. נעבור לעוד נושא שרציתי לדבר עליו, זה הנושא של... עוד נושא אחד, זה איך בודקים. אז חכמים תקנו לבדוק על ידי נר, לא על ידי אבוקה, על ידי נר, כיוון שנר אפשר להיכנס איתו בחורים ובסדקים בכל המקומות ולבדוק כמו שצריך. נשאלת השאלה בזמננו, נר, מי משתמש עם נר? משתמשים עם אור, עם פנס, פנס של הפלאפון, עם פנס סתם, מי משתמש עם נר? טוב, אז באמת הרבה מהפוסקים אומרים שאפשר להשתמש עם פנס. ויש מהפוסקים שאומרים שיות ולומדים מפסוקים, נר וכולי, אז צריך לבדוק עם נר. מי שרוצה להרוויח מכל העולמות, צריך לבדוק טוב עם פנס, מצד שני גם להרוויח את הנר, אז שיבדוק חלק מסוים עם נר, ואת כל שאר הבית יבדוק עם פנס. מצוין. אכילת מצה. יש לנו מצווה מהתורה לאכול מצה בליל הסדר. אז בעצם יש לנו כמה מצוות עיקריות בליל הסדר, ראיתי מי שספר איזה 67 מצוות, לא משנה, נדבר על שתי עיקריות, זה שתיית ארבע כוסות, שזה מצווה מדרבנן, ומצוות אכילת מצה. כן, אז יש לנו את המצווה של שתיית ארבע כוסות, שעם זה אנחנו נתחיל. שיעור הכוס של כל אחת מארבע כוסות זה רביעית. רביעית, טוב. לכתחילה צריך לקחת כוס שמכילה רביעית ולשתות את כל הכוס. אם אין אפשרות כזאת, אז לשתות רק רביעית, ופחות מזה אפשר לשתות רוב רביעית. לכתחילה צריך לשתות את זה בשתי לגימות, שזה פחות מזה אפשר לשתות עד ארבע דקות, טוב, נגיד את זה במילים יותר פשוטות. לכתחילה צריך למלות את כל הפה, זה בערך פחות או יותר השיעור של רביעית, ולכתחילה צריך לשתות את כל הכוס, מי שלא עושה את זה, מי שיותר קשה לו את זה, יכול לשתות כמלוא לוגמה ואת מה שנכנס לתוך הפה, ובשעת הדחק הכי גדולה אפשר לשתות את זה תוך ארבע דקות. איזה יין שותים? אז המצווה ביין אדום, יש דורשים את זה מפסוקים, וגם כי זה מזכיר זכר לדם שפרו היה שוחט, כדי, כן, לנצל מעצרת. בכל מקרה, אם הלבן יותר משובח, אז אפשר לשתות לבן. מי שאוהב יותר מיץ ענבים, יכול לשתות מיץ ענבים, אז יש מהפוסקים שאומרים שאי אפשר לצאת לחובה במיץ ענבים, כיוון שאין לזה את השמחה שיש ביין, למעשה לרוב הפוסקים אפשר לשתות מיץ ענבים, ואולי אפשר אפילו להגיד ככה, מי שיותר אוהב מיץ ענבים ולא אוהב יין, אז לרוב הפוסקים, להרבה מהפוסקים, ככה זה מי שכתב, עדיף לו לשתות מיץ ענבים, שבזה מקיים יותר את המצווה מן המובחר. טוב. מצה. אז אנחנו לוקחים שלוש מצות, ו... שתיים שלמות, ובאמצע אנחנו שמים את המצה הפרוסה, מברכים המוציא ועל אכילת מצה, אוכלים כזית, בעל הבית אוכל כזית מהמצה העליונה, שזה המצה של המוציא, וגם הוא לוקח כזית מהמצה האמצעית, שזה המצה של ברכת המצה, שעל זה הוא בירך על אכילת מצה. היות ויש לנו ספק האם טוב, לא משנה, זה כבר נרבי ממש. למעשה, אז אוכלים שני כזיתים, שני הכזיתים האלה, יש כאלה שמחמירים לאכול את זה בבת אחת, לא יודע איך אפשר לעשות את זה, העיקר שזה יהיה כדי אכילת פרס. הדבר שהכי חשוב לי מכל השיעור הזה, זה, אני רואה את זה בהרבה מקומות, שומע את זה מהרבה מקומות, אנשים לא יודעים כמה זה הכזית. צריך לאכול כזית. כמה זה הכזית? אז הרבה אנשים אומרים, טוב, לא יודע, קח מצה שלמה, תאכל את זה. ותעשה את זה גם תוך דקה, או תבלע את זה לבת אחת. ואז זה ממש אכילה גסה. אז הנקודה היא כזאת. המצווה היא לאכול כזית. כמה זה כזית? אז השולחן ערוך נוקט חצי ביצה. טוב, מה זה חצי ביצה? אז ניקח חצי ביצה מהמקרר, אולי יש מחסור, אז לא נראה, אבל מה, ניקח חצי ביצה ונבדוק את זה? אז המשנה ברורה כותב שהביצים התקטנו. התקטנו בחצי בערך, ולכן צריך לאכול נפח של ביצה. טוב, מה זה נפח של ביצה? אז זה נפח, זה לא הגודל כזה גודל של ביצה, צריך את הנפח. אני פורס את זה על גבי המצה. כמה זה יוצא? אז ככה, שימו לב, לחומרה, למאדרין, זה יוצא 47 סמק, מי שרוצה למדוד את זה עם סרגל לפני פסח, זה יוצא 15.3 על 15.3. פחות מזה, לא לחומרה ולמאדרין, אתם יודעים מה יש לי פה, כתבתי לעצמי פה עוד שיעור, זה בערך, מצת מכונה זה בערך 3/4 מצה, מצת יד זה בערך רבע, טוב, תלוי בגודל. עיקר ההלכה זה 10/10. בישת הדחק, ויש כאלה שאומרים שזה בסדר גמור, גודל של כף יד בלי אצבעות. חייב להראות לכם משהו, יש לי איזה חוברת, שמישהו שלח לסטייפלר מה הגודל של המצה שצריך לאכול, והוא צילם לו את זה, וסרטטו את זה פה עם טוב, זה ממש לא יראו את זה, אבל טוב, בכל אופן, אז יש פה איזה עדות ממישהו שהלך לרייבד לונדון, הוא הלך לסטייפלר, והוא שאל אותו כמה צריך לאכול, הוא הביא איתו מצת מכונה, אז הסטייפלר לקח את החתיכה הזאת, שזה גודל של כף יד בלי אצבעות, והוא כתב לו ככה, חתיכה בערך בגודל הזה נתן לי החזון איש לאכול. ואז הוא סיב בסוף אמר, אם אתה רוצה, תאכל מעט יותר. טוב, אז שוב פעם, שורת הדין, אפשר לאכול כזה גודל של כף יד בלי האצבעות, עיקר ההלכה זה 10 סנטימטר על 10 סנטימטר, אפשר לבדוק את זה עם סרגל, לחומר למאדרין זה 15.3 על 15.3. אז שכל אחד, אני לא יודע להגיד בדיוק מה הגודל שזה יוצא, כי יש מצות גדולות ומצות קטנות, אז זה פחות או יותר הגודל. מרור, זה מדרבנן, ודאי, מרור חסה זה מדרבנן, אז מספיק פה ודאי שיעור קטן, אז אפשר 25 סמק, זה יוצא בערך עלה וחצי גדולים, מעיקר הדין מספיק עלה גדול, ומי שקשה לו, שוב פעם יכול לאכול גודל של כף יד בלי אצבעות. עד כאן. אני לא מאמין שאני אצליח לעשות את השיעור הזה גם בכתב, אז לכן זה יהיה רק בדרייב. חוץ מזה, בעזרת השם, עד, אני מאמין, מחר בערב, יום חמישי בערב, אז נעשה עוד סרטון קטן של כל ההלכות שלמדנו בצורה, של כל ההלכות שנוגעות לפה בצורה יותר מתומצתת, משהו כמו 5 דקות, שמי שירצה ממש להריץ את הכל ולזכור את זה יוכל לעשות את זה. עד כאן.